الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, תזיין באייר, למד א' לעומר, תפשין פי ג', מסכת סוטה, דף למתת, השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתו של האי גברא רבא רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה, שעלתה נשמתו השטה בכ"ה בטבת, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, זכותו הגדולה תגן על בני משפחתו ומשפחתנו ועל משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמירה בימינו יקיצו שכוני עפר וירנינו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. יהי רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשו בריחו ושכינתי. היום הזה, בשנת בית אלפים תף ממתת לבריאת העולם, היום בבוקר התחיל לרדת המן, כאמור ברשי בספר שמות פרק ט"ז פסוק א', ובמסכת קידושין בדף למד ח' עמוד א', ותיקן להם משה רבינו עליו השלום את ברכת הזן, ודבר בעיתו מה טוב, לכוון היום היטב בברכת המזון. ואנחנו מוסיפים, ודבר בעיתו מה טוב, ממש, באילו הדפים. וזה הפרק השביעי במסכת סוטה. אנו למדים אודות אילו הדברים הנאמרים בכל לשון, וביניהם ברכת המזון. שתבח שמו הגדול עד. ובשוט חתם סופר כתב, לפי מה שנאמר במדרש, מיום שקלה חררה שהוציאו ממצרים, הלכו ג' ימים בלא לחם, ואחר כך ירד המן, אם כן, הורדת המן היה ביום לג בעומר, וראוי לעשות לזה זכר טוב. פותחים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומיים ערב שבת קודש פרשת אמור. אז למדנו את דפים למד זין ולמד ח' במסכת סוטה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. כעת נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מי מהלווים היו על הר גריזים ומי היו למטה? והתשובה, לרבי אליעזר בן יעקב הסקנים היו למטה ואשר למעלה, לרבי יושיע ראויים לשרת למטה ואשר למעלה. שאלה שנייה, איכן נחרטו הבריתות על המצוות ובמה הוא תלוי? והתשובה, לתנקמה בסיני בערבות מואב ובער גריזים בער עיבל, לרבי שמעון בסיני באוהל מועד ובערבות מואב, וזה תלוי במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, האם כללות הכללים בסיני ופרטות באוהל מועד, או שנאמרו בסיני ונשנו באוהל מועד? שאלה שלישית, כמה בריתות נחרטו בסך הכל לכל מצווה וכיצד? והתשובה, ממחת בריתות לכל מצווה, ומשום שבכל מצווה יש דלת חלקים ועל כל חלק ארור וברוך בכלל ובפרט, ונכפל ג' פעמים, ולרבי שמעון כל זה נכפל במניין בני ישראל. שאלה רביעית, מה נפקמינה בין דברי תנקמה לדברי רבי בשיטת רבי שמעון בן יהודה? והתשובה, אם כל אחד מישראל קיבל ערבות גם על ערבותו של חברו. שאלה חמישית, כיצד יש לבאר את איסור ארור משגה עיוור בדרך באשת איש? התשובה, במפתה אשתי שאינה יודעת חומר העבירה. שאלה שישית, מה נלמד מהפסוק ונתת את הברכה ואת הכללה? שלכל כללה תקדם ברכה, ולהקיש ברכה לכללה לעניין לוויים, לשון הקודש, כלל ופרט ועניית אמן. שאלה שביעית, מניין נלמד שברכת כהנים בעמידה ומניין שבנשיאות כפיים? והתשובה, בעמידה מהברכות שבהר גריזים, ולרבי נתן מהמילים לשרתו ולברך בשמו, ובנשיאות כפיים בגזרה שווה מהנאמר בסמוך וישא אהרון, ולרבי נתן, מהמילים הוא ובניו כל הימים להקיש בניו שהם כהנים מדיוטות, לא לאהרון שהיה כהן גדול. שאלה שמינית, האם ברכת כהנים היא בשם המיוחד או בכינוי? והתשובה, במדינה בכינוי ובבית המקדש בשם המיוחד. שאלה תשיעית, מה נלמד מהכתוב להם בפסוק אמור להם? והתשובה הבאה היא למד מכך שרק אם יש בית כהנים קורא להם השליח ציבור שיברכו, ורב חיסדא למד מכך שרק אם השליח ציבור כהן הוא קורא להם. השאלה האחרונה הייתה, כהן שלא עלה לדוכן בעבודה, אם יעלה אחר כך, והתשובה אם לא עקר עדיין רגליו לא יעלה, אבל אם עקר את רגליו לעלות לדוכן, יעלה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתפינו היומיים בערב שבת קודש פרשת אמור. יום שישי היה אז פסח שני תשפ"ג בדפים למד זין ולמד חט במסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראה על עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע תת זין באייר. למד א' לעומר תשפ"ג עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף למד ת' במסכת סוטה ובסיום השיעור נתייצב מרחק 10 דפים. וימים מסיום מסכת סוטה על ממתת דפיה השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד זין עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים ברכת כהנים כיצד. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת המשנה, ברכת כהנים הנאמרת בלשון הקודש, כיצד מברכים אותה? עונה המשנה במדינה מחוץ לבית המקדש, ויש מחלוקת ראשונים אם השם מדינה כולל גם את ירושלים, או שירושלים כולה היא בכלל מקדש. אז אם כן, במדינה מחוץ לבית המקדש אומר אותה הכהן את שלושת הפסוקים, כשלוש ברכות נפרדות לפי שהכהנים מפסיקים בין פסוק לפסוק והציבור עונין אמן. ואילו במקדש, אומר הכהן את כל הפסוקים בברכה אחת, ואינו מפסיק בין הברכות לפי שאינו נממן על ברכה שבמקדש, כפי שיבואר בגמרא לקמן בדף מ' עמוד ב'. מפרט את המשנה חילוק נוסף בין ברכת הכהנים במקדש לברכת הכהנים מחוץ למקדש. במקדש אומר הכהן את השם המפורש שבשלושת הפסוקים ככתבו, כפי שנכתב דהיינו ביוד קי וו קי שם הוויה. כך מפרש רשי, דהיינו שהזכירו את השם ככתיבתו, והוא שם בן דלת אותיות, דהיינו יו"ת קי וו קי, שאסור להזכירו בכל מקום אלא במקדש בלבד. אבל במסכת קידושין בדף א' עמוד א' אמרו, בראשונה שם בן 12 אותיות היו מוסרים אותו לכל אדם שרבו הפריצים, היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה, והצנועים שבכהונה מבליעים אותו בנעימת אחיהם הכהנים, הרי שהיו מברכים במקדש בשם בן 12 אותיות. ונחלקו הראשונים בפירושו, רשי שם במסכת קידושין פירש ששם בן 12 אותיות יש בו קדושה יותר משם בן דלת אותיות, ומי שהיה בקי בו ברך בשם זה, אלא שהכהנים שלא היו בקיאים בו היו מברכים בשם בן דלת אותיות. הרמב״ם במורה נבוכים חלק א' פרק סמך ב' כתב להפך, ששם המיוחד הוא רק בן דלת אותיות, אלא שמי שמת שמעון הצדיק פסקו לברך בשם בן דלת אותיות, והיו מברכים בשם בן 12 אותיות, והוא בקדושה נמוכה משם המיוחד בן דלת אותיות, אלא שהיו מכנים בו כמו שאנחנו מכנים היום בשם אדנות, וזה השם היה מורה על עניין יותר מיוחד מהוראת שם אדנות. וכאשר היו אנשים פרוצים לומדים זה השם בין 12 אותיות ומפסידים בו אמונות, הסתירו את זה השם גם כן, ולא היו מלמדים אותו אלא לצנועים שבכהונה. אז אם כן, במקדש אומר הכהן את השם המפורש שבשלושת הפסוקים ככתבו, ואילו במדינה מחוץ לבית המקדש אינו מזכיר את שם המפורש ככתבו אלא בכינויו א', ד', נ', י', שם אדנות, וכדרך שמזכירים תמיד בתפילה ובברכות, והגמרא תדרוש את ההלכה הזו מן הפסוקים. מפרט את המשנה חילוק נוסף בין ברכת כהנים שבבית המקדש לברכת כהנים שמחוץ לבית המקדש, והוא בצורת הקבעת הידיים. וכפי שהתבהר בגמרא, למידים מן הפסוקים שהכהנים צריכים לישא ולהגביע את ידיהם בשעת הברכה. אומרת המשנה, במדינה מחוץ לבית המקדש הכהנים נושאים, מגביעים את ידיהם בשעת הברכה כנגד כתפיהן. ומפרש רשי, מפני שצריך נשיאת כפיים. ומסביר הבאר שבע שנשיאת כפיים היא לכל הפחות כנגד הכתפיים, מפני שכל הזרוע נקראת יד. ואם כן אין נקרא נשיאת ידיים, אלא אם כן מגביע את היד למעלה ממקום היד, דהיינו כנגד הכתפיים. והתוספות יום טוב כתב שמכל מקום נשיאת כפיים משמע הגבעה באלמה. ואילו במקדש צריכים להגביע את ידיהם עד שיהיו מעל גבי ראשיהן. מפני שמברכים בשם המפורש כנזכר והשכינה שרויה אז מעל אצבעותיהן. ולכן יש להם להגביע את ידיהם למעלה מראשם לתת כבוד לשכינה. חוץ מכהן גדול שאף בשעת ברכת כהנים בבית המקדש אינו מגביע את ידיו למעלה מן הציץ הקבוע על מצחו, מפני ששם המפורש כתוב עליו, ואין ראוי לו להגביע ידיו מעל הציץ. רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביע את ידיו בשעת הברכה על גבי ראשו למעלה מן הציץ, משום שכבוד השכינה שורה על ידיו חשוב מכבוד השם הכתוב על הציץ, מפני שאינו אלא כתיבה בלבד, אומר המנחת סוטה. ואילו המשך חוכמה פירש את טעמו של רבי יהודה, שהוא לשיטתו במסכת יום הדף זין עמוד ב' שסובר שטומאה הותרה בציבור ואינה צריכה אפילו ריצוי ציץ, הרי שגדול כוח הציבור שאין קורבנותיהם צריכים ריצוי ציץ, ובברכת כהנים מצינו את עניין כבוד הציבור בכך שמסבבים הכהנים את פניהם אל הציבור. כמו שנאמר בגמרא לקמן בדף מ עמוד א', לעולם תאמה ציבור עליך, שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה, וכיוון שבברכת כהנים מגלים את כוח הציבור, אף הם מקביעים ידיהם למעלה מן הציץ להראות שכבוד הציבור גדול מכבוד הציץ. מסיים את המשנה ואומרת שנאמר בספר ויקרא פרק ט' פסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ל"ז עמוד ב' וסיומה בדף ל"ח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מביאה הגמרא כמה ברייתות המפרשות דינים שונים בברכת כהנים ומבארות את מקור הדין. מפרשת הגמרא תחילה את מה ששנינו במשנה בתחילת הפרק לעיל בדף ל"ב עמוד א', שברכת כהנים נאמרת בלשון הקודש, ומביאה הגמרא ברייתא למקור הדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפרשת ברכת כהנים ספר במדבר פרק ו' פסוק כ"ג, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. ולומדים שיש לברך ברכה זו בלשון הקודש דווקא. מברר את הברייתא את המקור לכך, אתה אומר בלשון הקודש או אינו אלא בכל לשון, שמה יש לומר שאפשר לקיים מצוות ברכת כהנים בכל לשון, מניין לך שהוא דווקא בלשון הקודש? מפרש את הברייתא שלומדים את הדבר הזה בגזירה שווה מהברכות שנצטוו ישראל לברך בהר גריזים, כפי שהתבאר במשנה הקודמת ובגמרא לעיל באריכות. נאמר כאן בברכת כהנים לשון ברכה כה תברכו, וכן נאמר להלן בברכות הר גריזים לשון ברכה, ספר דברים פרק זך פסוק י"ב, אלה יעמדו לברך את העם ולומדים זה מזה. מה להלן ברכות הר גריזים נאמרו בלשון הקודש דווקא, כפי שהגמרא למדה לעיל בדף ל"ג עמוד א' מן הפסוקים, אף כאן ברכת כהנים דינה להאמר דווקא בלשון הקודש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, ונאמר להלן, מדוע לא לומדים מלשון ברכה שנאמרה בברכת המזון ואכלת ושבעת וברכת, ונאמר מה להלן בכל לשון, כפי שדרשנו לעיל בדף ל"ג עמוד א', אף כאן בכל לשון. תרצים התוספות שמסתבר יותר ללמוד ברכת כהנים מברכות הר גריזים, מפני שבשתיהן מפורש נוסח הברכה בתורה, מה שאין כנוסח ברכת המזון אינו מפורש בתורה. רבי יהודה אומר, אינו צריך ללמוד דין זה מגזירה שווה, וניתן ללמוד זאת מן הפסוק בברכת כהנים עצמה. הרי הוא אומר, כה תברכו, ומשמעות המילה כה לעכב, כך תברכו ולא בצורה אחרת, והיינו עד שיאמרו בלשון הזה, שבו כתובה הברכה בתורה. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להיאמר בעמידה. תניא אידך למדנו בעוד ברייתא, נאמר בפרשת ברכת כהנים, כה תברכו, ודורשים שברכה זאת צריכה להיאמר בעמידה. מברר את הברייתא את מקור הדין, אתה אומר בעמידה או אינו אלא אפילו בישיבה, כלומר מניין לך דין זה? מפרש את הברייתא שיש ללמוד כן בגזירה שווה מברכות הר גריזים, נאמר כאן בברכת כהנים לשון ברכה כה תברכו, ונאמר להלן בברכות הר גריזים לשון ברכה, אלה יעמדו לברך ולומדים זה מזה. מה להלן בברכות הר גריזים בעמידה, שהרי נאמר בפירוש יעמדו? אף כאן בברכת כהנים יש לברך בעמידה. רבי נתן אומר, אינו צריך ללמוד דין זה מגזירה שווה, מפני שניתן ללומדו מהקש. הרי הוא אומר בספר דברים פרק י' פסוק ח', בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו, הרי הוא קש בפסוק זה ברכה ברכת כהנים לשירות לעבודת המקדש, ויש ללמוד זה מזה. מה משרת בעמידה, שדין כל העבודות בבית המקדש להיעשות בעמידה דווקא? כמו שמבארת הגמרא בסמוך, אף מברך ברכת כהנים צריך לברך בעמידה דווקא. מבארת הגמרא, הוא משרת גופי מנהלן, מניין שצריך לעבוד דווקא בעמידה? דכתיב בספר דברים פרק חי פסוק ה', כי בוב בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת, הרי ששירות אינו אלא בעמידה. מביאה הגמרא ברייתא למקור הדין שברכת כהנים צריכה להאמר על ידי נשיאת כפיים. תניא אידך, נאמר בברייתא, נאמר בפרשת ברכת כהנים, כה תברכו, ודורשים שברכה זו צריכה להאמר בנשיאות כפיים, בהגבעת כפיים. מבארת הברייתא את מקור הדין, אתה אומר בנשיאות כפיים או אינו אלא שלא בנשיאות כפיים, כלומר מניין לך שצריך נשיאת כפיים דווקא? מפרשת הברייתא שיש ללמוד דין זה בגזירה שווה מברכת אהרון הכהן את העם ביום השמיני למילואים. נאמר כאן במצוות ברכת כהנים לדורות לשון ברכה כה תברכו, ונאמר להלן בברכתו של אהרון הכהן את העם בשמיני למילואים לשון ברכה, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם. ולמדים זה מזה, מה להלן ברכתו של אהרון הייתה בנשיאות כפיים, כמו שנאמר וישא אהרון את ידיו? אף כאן מצוות ברכת כהנים לדורות צריכה ברכה זו להיות בנשיאות כפיים. ומביאה הגמרא, קשי עלה לרבי יונתן, היה קשה לרבי יונתן על גזירה שווה זו. אם אנחנו לומדים את דין נשיאת כפיים בברכת כהנים לדורות מברכתו של אהרון בשמיני למילואים, היה לנו ללמוד דווקא בכעין אותה פרשה. מה להלן? היה מברך אהרון שהוא כהן גדול, וכן היה זה בראש חודש ניסן שהוא היום השמיני למילואים היה, וכן היה זה לאחר עבודת ציבור שהקריבו קורבנות ציבור, שנאמר שם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים, ואם כן אף כאן, במצוות ברכת כהנים לדורות, יש לנו לומר, שאין צריך להגביע את ידיו בברכתו, אלא כשם מברך הוא כהן גדול, ורק בראש חודש, ודווקא לאחר עבודת קורבנות ציבור. ממשיכה הברייתא, רבי נתן אומר, אינו צריך ללמוד מגזרה שווה הנזכרת, אלא יש ללמוד מהקש, הרי הוא אומר בספר דברים פרק חי פסוק ה', כי בוב אחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו כל הימים, מקיש בניו לא, וקשו בני אהרון לאהרון. מה הוא כשם שאהרון ברך בשמיני למילואים בנשיאות כפיים, אף בניו במצוות ברכת כהנים לדורות יש להם לברך בנשיאות כפיים. ואין להקשות שמה נלמד דין נשיאת כפיים רק לכהן גדול, שרי הוקשו ושבו בניו שהם כהנים אדיוטות, אליו, אל אהרון הכהן הגדול, ואין משיבים על ההיקש בשום פרחה. וכתיב, וכן נאמר באותו פסוק כל הימים ללמדנו שהוקשו ושבו בניו בכל הימים לאהרון באותו היום, ולכן אין להשיב ולומר שדין נשיאת כפיים אינו נוהג אלא בראש חודש ועבודת ציבור. אלא אף בשאר הימים ובלא עבודת ציבור על הכהנים לישא את כפיהם, והתקש ברכה לשירות, והוא שוותה ברכה לשירות, שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק ח', לשרתו ולברך בשמו כמבואר לאל, ולכן אף שלא מצינו שהוקשו בני אהרון לאהרון אלא לעניין עבודת שירות, ולא לגבי ברכת כהנים, מכל מקום הוקשו ושבו דיני ברכה לשירות, וכשם שבעבודה שווים הם לאהרון, כך בברכה שווים הם לא לישא את כפיהם בברכה כל הימים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת שברכת כהנים במקדש נאמרת בשם המפורש, ותניא אידך נאמר בברייתא, נאמר בפרשת ברכת כהנים, כה תברכו את בני ישראל ודורשים שמברכים בשם המפורש, והיינו שהוגים את השם ככתבו, כמו ששנינו במשנה, מבררת הברייתא את מקור הדין, אתה אומר בשם המפורש או אינו אלא בכינוי, ותוספות בדיבור המתחיל, או מביאים בשם רבינו הלל שכינוי כולל את כל השמות הקדושים, כגון כל, אלוקים, צבקות. כלומר, מניין לך שיש להזכיר את השם המפורש, מפרש את הברייתא תלמוד לומר מן האמור בסוף הפרשה ושמו את שמי על בני ישראל, ומתיבת שמי יש לדרוש שמי המיוחד לי שהוא שם המפורש. מברר את הברייתא אם כן יכול אף בגבולין, אולי אף מחוץ לבית המקדש נאמר כן, שמצווה לברך ברכת כהנים בשם המפורש. מפרש את הברייתא שיש ללמוד בגזרה שווה שדין זה לא נאמר, אלא בבית המקדש בלבד. נאמר כאן, בעניין הזכרת שם המפורש בברכת כהנים ושמו את שמי, ונאמר להלן לעניין בית המקדש. בספר דברים פרק י' ב' פסוק ה', hey, כי אם על המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, הרי שנאמר לשון שימת השם לעניין בית המקדש, ולומדים מה להלן הכוונה לבית הבחירה, שבו בחר השם להשרות את שכינתו, אף כאן אין הזכרת השם המפורש בברכת כהנים, אלא בבית הבחירה. רבי יושיע אומר, אינו צריך ללמוד דין זה מגזירה שווה, אלא יש ללמוד כן מן הכתוב, הרי הוא אומר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך, בספר שמות פרק כ' פסוק כ"א, וקשה, וכי בכל מקום סל כדאי דך שיהיה מותר להזכיר שם המפורש, כי שמי משמע שם המיוחד, והרי דרשו במסכת פסחים בדף נון עמוד א', מן הכתוב בספר שמות פרק ג' פסוק ט"ו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, לעולם כתוב ללא וב, לעלם לשון העלם שיש להעלים את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואף שנכתב ביוד קי נקרא באלף דלת, שם הדנות. ואם כן, כיצד אמר הכתוב בכל המקום אשר אזכיר את שמי, שמשמע שמותר להזכיר את השם המפורש בכל מקום, ועוד, כיוון שלא ייחד מקום להזכרת שמו, משמע שבכל מקום שיזכירו את שמו תשרי השכינה, וכי בכל מקום השכינה באה ושורה, אלא צריך לומר שמקרא זה מסורס, מאופח, וצריך לפרשו כאילו כתוב להפך, בכל מקום אשר אבוא אליך וברכתיך, כלומר בכל מקום שהשכינה באה ושורה, שם אזכיר את שמי, יש להזכיר את השם המפורש. והיכן הוא המקום אשר אבוא אליך וברכתיך שהשכינה שרויה בו? בבית הבחירה, דהיינו באוהל מועד שבמדבר ובשילו ובבית המקדש שבירושלים. אם כן, שם הוא המקום אשר אזכיר את שמי, והוא בבית הבחירה. ולמדנו מכאן שמצוות ברכת כהנים בשם המפורש אינה נוהגת אלא בבית המקדש ולא בגבולין. מביאה הגמרא ברייתא מבררת מי נכלל בברכה ומתברך על ידי הכהנים. תניא אידך נאמר בברייתא אחרת בפרשת ברכת כהנים נאמר כה תברכו את בני ישראל. ומשמעות זו אין לי שמתברכים על ידי הכהנים אלא בני ישראל שהם הזכרים המיוחסים מזרע יעקב. גירים נשים ועבדים משוחררים מניין שאף הם בכלל הברכה. תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק אמור להם, והוא מיותר ובא לרבות שהברכה היא לכולו, גם לגירים ונשים ועבדים. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להאמר פנים כנגד פנים, תניא אידך. נאמר בעוד ברייתא, נאמר בפסוק כה תברכו ודורשים שיהיו פנים כנגד פנים, פני הכהנים יהיו כנגד פני העם המתברכים, והברייתא מבררת מקור הדין. אתה אומר פנים כנגד פנים, מניין לך לפרש זאת? או אינו, אולי אין הביור כן, אלא אפילו פנים כנגד עורף, פני הכהנים כנגד עורף הקהל, שאין הציבור צריכים לאסף פניהם לצד הכהנים. תלמוד לומר אמור להם, ולשון זה משמע, שדרך אמירת הברכה היא כי אדם אומר לחברו שפניו מול פני חברו. מביאה הגמרא ברייתא שברכת כהנים צריכה להאמר בקול רם. תניא אידך נאמר בברייתא, נאמר בפסוק, כה תברכו, ודורשים שצריכים הכהנים לברך את העם בקול רם, שישמעו הציבור המתברכים. אוי נו, אלא אפילו בלחש, תלמוד לומר אמור להם, מלשון זה משמע שדרך אמירת הברכה היא כי אדם שאומר לחברו וחברו שומע את דבריו. וכשאמרו בקול רם, אין הכוונה אלא למעט אמירה בלחש, ולא שצריך קול רם ממש. כמו שאמרו, כאדם שאומר לחברו. והטעם שאמרו לשון זה, מפני שהוא הלשון הכתוב בתורה, באמירת הלווים, בברכות ובכללות שבהר גריזים. וגם שם אמרו בתלמוד הירושלמי שהכוונה לקול בינוני. מן הפסוק אמור להם דרשו חכמים ששליח הציבור אומר וקורא לכהנים ומזהיר אותם לברך. אמר רבי ינקטין על מסורת בידינו מאבותינו ומנהג מרבותינו. לשניים, כשיש בבית הכנסת לפחות שני כהנים הראויים לברך את הקהל, קורא להם שליח הציבור כהנים. כפי שנדרש מן הפסוק אמור להם. ואילו לאחד, כשאין בבית הכנסת אלא כהן אחד, שליח הציבור אינו קורא לו כהן, אלא הוא עומד מעצמו הכהן ומברך את ישראל שנאמר אמור להם. כלומר, שבפסוק זה שלמדנו ממנו דין הקריאה לכהנים נאמר להם לשון רבים, ומשמעותו שרק לשניים הוא קורא, אבל לאחד אינו קורא. ואמר רב חסדא נקטין על מסורת בידינו מאבותינו ומנהג מרבותינו שרק אם שליח הציבור הוא כהן, אז הוא קורא כהנים לאחיו הכהנים ומזהיר אותם לברך את ישראל, ואין ישראל קורא כהנים. ששליח הציבור הוא ישראל אינו קורא להם כלל, אלא הם מברכים מעצמם שנאמר אמור להם, ויש לדרוש מלשון להם, שהאמירה זו להזהיר את הכהנים לברך את ישראל משלהם תהה. כלומר שהעזרה תבוא מכהן, דהיינו כשהשליח ציבור הוא כהן יאמר לחבריו לברך, וכשהוא ישראל השליח ציבור לא יאמר אלא יברכו בלא אמירה. פוסקת הגמרא והלכת הקבתי דאביי, הלכה כשיטת אביי שדרש מהמילים אמור להם לשניים ולא לאחד, דהיינו שרק כשיש שני כהנים קוראים להם באמירת כהנים, וכשיש כהן אחד אין קוראים לו, ולילתי הלכת הקבתי דרב חיסדא, ואין הלכה כרב חיסדא שדרש מהמילים אמור להם שאמירה משלהם תהה, אלא גם כשהשליח ציבור הוא ישראל הוא קורא כהנים להזהיר את הכהנים שיברכו את ישראל. מביאה הגמרא שמונה ממרות מרבי יהושע בן לוי. ארבע הראשונות עוסקות בניין ברכת כהנים, ואגב הממרות הללו מובאות ארבע ממרות נוספות משמו, אף שאינן מעניין ברכת כהנים. וסימן לזכירת שמונת הממרות של רבי יהושע בן לוי דלהלן, מתווה, לברכה, דוכן, בעבודה, כוס, מכיר, נהנה, בעגלה. אמר רבי יהושע בן לוי, מניין שהקדוש ברוך הוא מתאבל לברכת כהנים שנאמר בספר במדבר פרק ו' פסוק זך, ושמו את שמי אל בני ישראל ואני אברכם. ומכך שכינה כתוב את הברכה שהיא סימת שמו על ישראל, משמע שהחשיב הקדוש ברוך הוא את הברכה כצורך גבוה ולא כצורכם של ישראל, ובא ללמדנו שהקדוש ברוך הוא מתאבל לברכה זו. והמהר"ל כתב שכיוון שהשם יתברך מתאבל להשפיע שפע לתחתונים, וברכת כהנים היא הברכה והשפע מכל צד, לכך נקרא דבר זה צורך גבוה. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שמברך את ישראל בברכת כהנים כמצוותו, הרי הוא מתברך מן השמיים, ואילו כהן שאינו מברך את ישראל, אין מתברך מן השמיים. שנאמר בספר בראשית, פרק י"ב, פסוק ג', ואברכה מברכך, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם שהוא יברך את מי שמברך את ישראל, ואם כן הכהנים המברכים את ישראל, מתברכים. ומכלל אין אתה שומע עליו, שמי שאינו מברך כשהיה צריך לברך, אינו מתברך. ובמסכת חולין, בדף ממתת עמוד א', נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפירוש הפסוק, ואני אברכם. לדעת רבי ישמעאל פירושו שהקדוש ברוך הוא מברך את הכהנים, לדעת רבי עקיבא פירושו שהקדוש ברוך הוא מסכים עם ברכתם של הכהנים ומברך את ישראל. ומפרשת שם הגמרא שלדעת רבי עקיבא הברכה לכהנים אינה כתובה בפרשה, והיא נלמדת מהפסוק והברכה מברכך. וכתב כאן רש"י שדברי רבי יהושע בן לוי כאן הם כדברי רבי עקיבא. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שקראו לו לעלות לדוכן לברך את ישראל ואינו עולה לדוכן, הרי הוא עובר בשלושה עשי. שלוש מצוות עשה, מפני שהכהנים נצטוו על הברכה בשלושה ציוויים. א', כה תברכו, ב', אמור להם, ג', ושמו את שמי. וכיוון שהיה עליו לברך ולא ברך, ביטל את שלושת המצוות. ורב אמר, כהן שקוראים לו לעלות ואינו עולה, חוששים שמא בן גרושה ובן חלוצה הוא, אף שידוע לנו שאביו כהן אפשר שהוא מתחלל מקדושת כהונה, על ידי שנשא אביו אישה גרושה או חלוצה אסורות לכהן, ועל ידי זה נשא בנו חלל, מחולל מן הכהונה. ומחמת כן אינו עולה לדוכן עם הכהנים לישא את כפיו. מבארת הגמרא ולא פליגי, רבי יהושע בן לוי ורב אינם חולקיים, אלא שדיברו באופנים שונים. דברי רבי יהושע בן לוי אמורים באופן דסליק לפרקים, שבחגים ובמועדים הוא כן עולה לדוכן. אם כן הרי הוא בחזקת כהן כשר, וכשאינו עולה לדוכן בשאר הימים אין לחשוש שמא בן גרושה או חלוצה הוא, ואם כן יש להכריחו לעלות כיוון שהוא מבטל שלוש מצוות עשה. דברי רב אמורים דלא סליק אפילו לפרקים, שאינו עולה כלל ולכן יש לחשוש שמא הוא כהן פסול. חכמים תקנו שעל הכהן לעלות לדוכן כדי לברך את העם בשעה שהשליח ציבור מתחיל לומר את ברכת העבודה, ברכת רצי. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שאינו עולה בעבודה שלא עלה עד שסיים השליח ציבור את ברכת רצי, שוב אינו עולה, אינו רשאי לעלות לדוכן כלל, שנאמר בספר ויקרא פרק ת' פסוק כ"ב, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים. הרי שאהרון עשה את ידיו בעודו עסוק בעבודה, וברך ברכת כהנים, ורק אחר כך ירד מעשות את העבודה, ואם כן יש לנו ללמוד ממנו, מה להלן ברכתו של אהרון הייתה בעבודה, אף כאן ברכת כהנים בגבולין יש לה להיות בעבודה, ואומנם אין הכהנים יכולים לברך באמצע ברכת העבודה, משום הפסק בברכה ותקנו על אחר ברכת ההודעה, משום שהעבודה והודעה נחשבים עניין אחד, כמבואר במסכת מגילה בדף חי עמוד א', ושם רשי פירש אף הודעה עבודה של מקומי, ודרשו שם שהודעה צריכה להיות סמוכה לעבודה, שנאמר בתהילים נון, זובח תודה, אחר זביחה תן הודעה, ומכל מקום תקנו שתחילת ההתעסקות במצווה, דיינו עלייה לדוכן תיעשה בשעת ברכת העבודה. מקשה הגמרא, איני, האם זה כך? רבי עמי ורבי יסי שהיו כהנים סלקי היו עולים לדוכן לאחר שסיים שליח ציבור את ברכת העבודה. מתרץ את הגמרא, רבי עמי ורבי יסי מעיקר אבו עקר קראיו, בשעת ברכת העבודה עקרו רגליהם ממקומם והתחילו לעלות לדוכן, אלא שמחמת שהיה מקומם רחוק מן הדוכן, ממתלוע וממתועתם, לא הספיקו להגיע לדוכן עד שסיים השליח ציבור את הברכה, וכיוון שכבר עקרו רגליהם בשעת ברכת העבודה, רשאים הם לישא את כפיהם. וחדתני רב הושעיה, כמו ששנה רבי הושעיה על הדין הזה, לא שנו שכהן שלא עלה לדוכן בשעת ברכת העבודה שוב אינו עולה, אלא כשלא עקר הכהן את רגליו ממקומו כלל עד שסיים השליח ציבור את הברכה. אבל אם עקר את רגליו ממקומו והתחיל לעלות, עולה. רשאי לעלות אף על פי שלא הגיע לדוכן עד אחרי שסיים השליח ציבור את הברכה. ותנא נמי, מביאה הגמרא ראיה נוספת לדין הזה שדי בעקירת רגליו בעבודה, משנה במסכת ברכות דף למד א' עמוד א', שנינו גם במשנה את הדין הזה שהעובר לפני התיבה שליח ציבור אינו רשאי לישא את כפיו, אפילו אם אין שם כהן אחר מלבדו, מפני שחששו שמא מאימת הציבור תתערף דעתו בשובו לתפילתו ולא ידע להתחיל מיד אחר הברכה בשים שלום. ועל זה אומרת המשנה, אם הבטחתו, אם הוא בטוח שנושא את כפיו וחוזר אחר כך לתפילתו ולא יטעה, מפני שהוא מלומד בדבר, רשאי הוא לישא את כפיו אף כשהוא שליח ציבור. ואבינן בה ויקשינו על הדין הזה, איך רשאי שליח ציבור כהן לישא את כפיו, והרי לא עקר את רגליו ולא עלה לדוכן בשעת ברכת העבודה, אלא צריך לומר שמדובר דנד פורטה, שזז מעט ממקומו בשעת ברכת העבודה להראות שמכין את עצמו לעלות לדוכן, ודי בזה שיהיה רשאי לישא אחר כך את כפיו. אם כן, החנמי גם כן במעשה של רבי עמי ורבי יסי, כיוון דעקר פורטה, כיוון שעקרו את רגליהם מעט ממקומם והתחילו קצת לעלות לכיוון הדוכן בשעת ברכת העבודה, די בזה ורשאים לישא כפיהם. ואמר רבי יהושע בן לוי, אין נותנים כוס של ברכה לברך ברכת המזון אלא מישהו טוב עין, שונא בצע וגומל חסד בממונו, שנאמר בספר משלי, פרק כ"ב פסוק ט', טוב עין הוא יבורך, כי נתן מלחמו לדל, ודורשים ממה שנאמר, יבורך חסר וב, אל תקרי יבורך שטוב העין יתברך, אלא תקרא יברך את אחרים, כלומר שהוא ראוי לברך אחרים. אומר המהרש"א שזוהי גם כוונת ברכת כהנים לברך את עמו ישראל באהבה, דהיינו בכוונה בעין טובה ורצון הלב. ואולי זוהי השייכות של סמיכות המאמרים הללו לכאן. והריף פירש הדרשה עם המילה הוא, שאם הכוונה על טוב העין בעצמו היה לו לומר, טוב העין יבורך. ולמה כתוב הוא יבורך? לכן דרשו שהוא יברך את האחרים. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין שאפילו עופות מכירין בצרי העין ואינם באים ליהנות מהם? שנאמר בספר משלי פרק א' פסוק י' ז', כחינם מזורה הרשת בעיני כל בעל כנף. הפסוקים לפני כן מדברים בצרי העין האומרים, כל הון יקר נמצא נמלי בתינו שלל. ועליהם אמר בפסוק הזה, שכשהם מניחים רשת לצוד עופות וזורים ומפזרים בתוך הרשת חיטים וסעורים, כדרך הציידים כדי שיבואו העופות לאכול, חינמו, מפני שהעופות מכירים בבעליו שהוא צר עין ולא יבואו ליהנות ממנו ולא ילחדו שם. וכותב המהרש"א שוודאי שהעופות אינם בעלי דעת ושכל להכיר בזה, אלא כוונתו שהקדוש ברוך הוא שהוא המשביע לכל חי רצון אינו מזמין את המזון לעופות אצל ציידים שהם צרי עין. ועוד הוא מפרש שדרך הציידים להשליך מזון לעופות במקום מסוים גם קודם הצעידה כדי להרגיל את העופות לבוא לשם. ורק אחר כך כשכבר רגילים העופות לבוא לשם צדים אותם, אבל צרי העין ממעטים גם בזה, ואינם שמים להם מזון אלא בשעת הצעידה, ועל ידי זה מכירים בהם העופות שלא באו אלא לצוד אותם ומתרחקים משם. וזהו שאמר הכתוב, כחינם מזורה הרשת, שמה ששם את החיטים בשעת הצידה זה לחינם, כיוון שלא שם מקודם, אז מתרחקים העופות ממנו. והמהר"ל בחידושי אגדות כתב שהפירוש כפשוטו, שכוח ההיעדר של צר העין חזק כל כך, עד שאפילו העופות מרגישים בזה, ומתרחקים ממנו בדרך הטבע ואינם נמשכים אחריו, כי הם מרגישים על המזון שלא ניתן להם בשביל לאכול אלא בשביל לצוד אותם. מה שאין כן מי שאינו צר העין כל כך ואינו מקפיד על המזון, אף אם לא יהיה העוף ניצוד על ידי כך, אין העופות מרגישים שהוא רוצה לצודם ובאים אצלו לאכול ממזונו ובזה הוא יכול לצודם. ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצערי העין עובר בלב של דברי קבלה שהוא מן הכתובים ולא מן התורה, שנאמר בספר משלי פרק חב ג' פסוקים ו' וז', אל תלחם את לחם רע עין ואל תיטב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא, אכול ושתה יאמר לך וליבו בא לימך. ופירוש הכתוב שלא תאכל לחם של אדם שהוא רע עין, מפני שאף על פי שאומר לך אכול ושתו, אינו אומר כן אלא מפני הבושה, אבל אכילה זו היא כאילו אתה ממרר את נפשו. ואם כן, הנהנה מצערי העין עובר על האיסור הזה. רב נחמן בר יצחק אמר, הנהנה מצערי העין עובר בשני לאווים, שרי נאמר, אל תלחם ואל תיטב. וזה לאו נוסף, אל תיטב. כאשר נמצא חלל, אדם הרוג מוטל באדמה ולא נודע מי היכה, וצוותה התורה על זקני הסנהדרין למדוד מי העיר הקרובה אל החלל, וזקני העיר ההיא מצווים להביא עגלה ולערוף את ראשה בנחל ולהתוודות ולומר ידינו לא שפכו את הדם, כמו שמפורש בסוף פרשת שופטים בספר דברים, וכל פרטי הדינים בזה מבוארים בפרק האחרון במסכת הזו. וכאן מביאה הגמרא את הדברים, כי זו הממרה השמינית של רבי יהושע בן לוי. ואמר רבי יהושע בן לוי, אין עגלה ערופה באה אלא בשביל, אלא בגלל צרי העין, שנאמר בספר דברים פרק כ"א פסוק ז', וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. וקשה, מדוע צריכים זקני הסנהדרין של העיר לומר שלא שפכו את הדם? וכי על ליבנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הם? אלא ודאי אין הפירוש כפשוטו, אלא כוונתם לומר שלא גרמו לשפיכת הדם. למה שאמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה, פירושו שלא בא לידינו ופתרנוהו. ומה שאמרו ועינינו לא ראו, פירושו ולא ראינוהו והינחנוהו. מבארת הגמרא את כוונתה, לא בא לידינו כאורח ופתרנוהו, שלחנו אותו לדרכו בלא מזונות כצידה לדרך, שהרי ייתכן שהרוג זה יצא לדרך בלא מזונות, וכשראה לקראתו אדם שיש לו מזונות, מרוב רעבונו בא לחטוף ממנו את מזונותיו, ועמד עליו זה והרגו. וכן לא ראינוהו יוצא לדרך והינחנוהו ללכת לבדו, בלא לוויה, חבורה שילכו עמו, כדי שלא יבוא לידי סכנה. שואל המערשה, איך מוכיחה הגמרא מדברי זקני העיר שהעגלה באה בשביל צרי העין? הרי לכאורה משמע מדבריהם להפך, שהרי מתוודים ואומרים שלא היו צרי העין, ולא בא לידם ופתרו בלא מזונות ולוויה, ואף על פי כן הם מביאים עגלה ערופה. תרץ המערשה, שכיוון שאחר שאומרים ידינו לא שפכו, הם ממשיכים ואומרים כפר לעמך ישראל, לומדת הגמרא שפירוש דבריהם הוא כך, שזקני בית דין אומרים על עצמם שידיהם לא שפכו את הדם, כלומר שלא בא אורח זה לידם ופתרו בלא מזון ולוויה. ואם אחד משערם פתר אותו בלא מזון, מבקשים אנו כפר לעמך ישראל, הרי שהעגלה באה לכפר על צרי העין שפתרו אותו בלא מזון. חוזרת הגמרא לדיני ברכת כהנים. אמר עדה, אמר רבי סמלאי, בשמו של רבי סמלאי, בית הכנסת שכולה כהנים, כל המתפללים בכהנים הם, ואין ביניהם אף ישראל אחד, כולן עולין לדוכן. והם מברכים ברכת כהנים. שואלת הגמרא, למי הם מברכים? הרי אין מי שיקבל את ברכתם. עונה הגמרא, אמר רבי זעירא, הם מברכים לאחיהם שבשדות, העוסקים במלאכה ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת ולשמוע את ברכת הכהנים. כתב באגרות משה שמשמע מהגמרא שמקבלי הברכה צריכים להיות מעיר זו דווקא, ודין זהו לעיכובה, שאם לא כן הייתה הגמרא צריכה לומר שמברכים לכלל ישראל שבכל העולם, אלא צריך שיהיו מעיר זו דווקא. אבל אם אין אנשים בכל העיר, ודאי שאין הם מברכים בשביל עיירות אחרות. והוא מוסיף, הגאון רב מוישה פיינשטיין, שקצת משמע שמה שאמרו בגמרא שמברכים לאחיהם שבשדות, הכוונה דווקא לאלו שאם לא היו אנוסים היו באים לבית הכנסת להתברך, ולכן הם בכלל הברכה. אבל אנשים שגם אם לא היו אנוסים לא היו באים לבית הכנסת, אינם בכלל הברכה. מקשה הגמרא, איני, האם זה כך? ואתני אבא בריידי רב מנימין ברכיה, העם שעומדים אחורי הכהנים ואינם באים מול פניהם כדי לקבל את הברכה, אינן בכלל ברכה? אין הברכה חלה עליהם, הרי שאין הברכה חלה, אלא על העומדים מול פני הכהנים ומתכוונים להתברך מפיהם. ואם כן, כיצד אתה אומר שהעם שבשדות מתברכים על ידי הכהנים שבבית הכנסת? תרץ את הגמרא, לוקה שאין סתירה בין הדברים, עד אניסי, עד לא אניסי. מה שמצינו בברייתא, שהברכה חלה אפילו על העם שבשדות שאינם שומעים את הברכה מפי הכהנים, ובאופן שהם אנוסים במלאכתם ואינם יכולים לבוא לבית הכנסת ולהתברך. מה שאמר רבי סמלאי שאין הברכה חלה על העומדים אחורי כהנים, ובאופן שאינם אנוסים, ובידם לבוא ולעמוד כנגד הכהנים ולהתברך פנים כנגד פנים כדין, ואינם עושים כן. הרי הם מראים בזה שאין הברכה חשובה ביניהם, ולכן אין הברכה חלה עליהם. רש"י פירש שאותם שבשדות נחשבים אנוסים מפני שהם עסוקים במלאכתם ואינם יכולים לבוא, אבל העומדים בבית הכנסת אחורי הכהנים אינם אנוסים, אלא הברכה אינה חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבוא לפני הכהנים להיות מתברכים פנים כנגד פנים כדת, ולכן אינם בכלל הברכה. מקשה הגמרא, ואתני רב שימי מבירתא דשיחורי, מבירה של מקום ששמו שיחורי, בית הכנסת שכולה כהנים, מקצתן עולין לדוכן ומברכים ברכת כהנים, ומקצתם נשארים במקומם ושומעים את הברכה ועונין אמן. הרי מבואר בברייתא שאין כולם עולים לדוכן, וקשה על רב סמלאי שאמר שכולם עולים לדוכן, מתרץ את הגמרא, לוקה שאין סתירה בין הדברים, עד ישתייר בעשרה ועד לא ישתייר בעשרה. כשיש בבית הכנסת יותר מעשרה כהנים שיכולים לעלות מקצתם לדוכן, ודאי נשארו עשרה כהנים שישמעו את הברכה ויענו אמן, אז אין כולם עולים. מה שאמר רבי סמלאי שכולם עולים לדוכן, מדובר כשאין בבית הכנסת אלא עשרה כהנים, שאם יעלו מקצתם לדוכן לא יישארו עשרה שיענו אמן. באופן כזה, מוטב שיעלו כולם ויברכו לאחיהם שבשדות, מפני שפחות מעשרה כהנים אינם חשובים לברכם בפני עצמם. כתבו הפוסקים שדווקא כהנים אינם חשובים להתברך אלא אם כן הם עשרה, אבל אם יש ישראל ביניהם, אפילו אם הוא רק אחד, כולם עולים לדוכן ומברכים אותו. שהרי אמרו ברכת כהנים בעשרה וכהנים מן המניין. כתב התז בטעם החילוק, מפני שעיקר מצוות ברכת כהנים נאמרה לברך לישראל, וכיוון שנאמרה בלשון יחיד, אפילו אחד ראוי לברכה בפני עצמו. אבל כהנים אינם נשארים כדי להתברך, שהרי הם מתברכים מפי השם מתברך, אלא שאנו צריכים לחלקם כדי שיהיו שם מברכים ומקבלים, כלומר, אנשים שמקבלים הברכה ועונים אמן, ואין עליהם שם מקבלים, אלא אם כן הם עשרה. חוזרת הגמרא לדון בברייתא שהובא קודם. גופה אומרת הגמרא נשוב לגוף דברי הברייתא, תנא אבא בריידר רב מנימין ברכיה, העם שעומדים אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה, לפי שאין הברכה חלה, אלא לעומדים מול פני הכהנים. דנה הגמרא לעניין העם שעומדים לפני הכהנים, אלא שיש דבר המפסיק בינם לבין הכהנים. קובעת הגמרא פשיט הדין פשוט הוא דאריכי באפי גוצי, אנשים ארוכים דהיינו גבוהים העומדים בפני אנשים נמוכים ומבדילים בינם לבין הכהנים, לא מפסקי, אינם נחשבים הפסק, וברכת הכהנים חלה גם על הנמוכים, שגם הם נחשבים כעומדים מול הכהנים פנים כנגד פנים, שאם לא כן יצטרכו כל הקהל לעמוד בשורה אחת ואין הדבר סוף, וכן פשוט הוא שהתיבה ארון קודש או בימה שבבית הכנסת לא מפסקה, אינה נחשבת הפסק, אבל מסתפקת הגמרא, באופן שיש מחיצה שמפסיקה בין הכהנים למתברך מהי, האם נחשבת הפסק, ואין הברכה חלה עליו כשאינו אנוס, או שאף מחיצה אינה הפסק, פושטת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, דאמר רבי יהושע בן לוי אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים, אין הפסק לפני המקום והכל גלוי וידוע לפניו, ולכך אף אם מבדילה מחיצה בין הכהן למתברך אין בכך כלום, ואין המחיצה מונעת מברכת השם לחול עליו. ולמרות שנאמר במסכת ברכות בדף למד בית עמוד בית, מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים, כותבים התוספות בדיבור המתחיל מחיצה, שאין עניינו לכאן, שכוונת הגמרא שם לעניין שאין התפילה מקובלת כל כך כמו בזמן בית המקדש. ודברי רבי יהושע בן לוי אמורים לעניין העומד מחוץ לבית הכנסת, שאם יתברכו הציבור על ידי הכהנים שעימהם בבית הכנסת, או יוציא שליח הציבור את הציבור ידי חובתן, גם זה יתברך וייצא ידי חובתו עימהם, שכלפי אבינו שבשמיים אין הדבר תלוי בהפסק מחיצה. אומרת הגמרא, איבא אלו הסתפקו בני הישיבה צדדין, מי שאינו עומד אחורי הכהנים, אבל גם אינו עומד לפניהם אלא לצידי הכהנים. מהו? האם הברכה חלה עליו או לא? אמר אבא מר ברבשי, תשמע בו ושמע ראיה, יש לפשוט את הדין הזה ממה ששנינו לעניין הזעם מאיפר פרה אדומה על כלים שנטמעו באמת כדי לתארם. דתנן, שנינו משנה במסכת פרה פרק י' ב' משנה ב', נתכוון לעזות על כלים שהיו מונחים לפניו, ובלא כוונה ניצזו המים לכיוון אחר ויזה על כלים שהיו לאחריו, וכן אם נתכוון לעזות על כלים העומדים לאחריו ובלא כוונה ייזה על כלים העומדים לפניו, אז זעתו פסולה, מפני שיזה על דבר שלא נתכוון לו, וחכמים למדו מן התורה שצריך כוונה לטהרה, שנאמר בספר במדבר פרק י' פסוק י', ויזה הטהור על הטמא, ולא נאמר עליו, ללמד שצריך שיהיה מתכוון לו. ומבאר התוספות יום טוב שהדיוק מן הכתוב הוא ממה שלא נאמר ויזה הטהור עליו אלא על הטמא, משמע שצריך שיתכוון לטהרו. וכן דעת הרמב״ם שהמזה צריך להתכוון ולעזות על הטמא לטהרו, ואם יזה שלא בכוונה זעתו פסולה, אבל הראב"ד חולק על הרמב״ם וכותב שאינו צריך כוונה לטהרו אלא שיתכוון לעזות עליו ולא על אחר. אבל אם יתכוון לעזות על כלים שלפניו ויזה על כלים שהיו מונחים בצדדים שבפניו, שממנו והלאה זעתו כשירה. מפני שאף הם בכלל כוונתו שצדדים שלפניו הרי הם כלפניו, ומכאן יש לפשוט גם את הספק לעניין העומדים בצדדי הכהנים, שאם הם עומדים בצדדים שבכיוון פניהם הרי זה נחשב כעומדים מול פניהם ממש והם בכלל הברכה, אבל העומדים בצדדים שאחורי הכהנים הרי הם כעומדים מאחוריהם ממש ואינם בכלל ברכה. מביאה הגמרא הלכה נוגעת לעניין קריאת התורה. שואלים האחרונים מה שייכות הדין הזה שבהלכות קריאת התורה לסוגיה של ברכת כהנים, וכתב הקרן אורה שאגב מאמרותיו של רבי זיירא בשם רב חיסדא המובאות בהמשך הסוגיה, מביאה הגמרא גם את המאמר הזה של רב זיירא בשם רב חיסדא. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה והתחיל הקורא לקרוא בו, אסור לציבור לספר, לדבר כלל, ואפילו בדבר הלכה שנאמר בעניין קריאת עזרה בתורה לעיני כל העם, בספר נחמיה פרק ח' פסוק ה' נאמר, וכפתחו, כשהתחיל לקרוא עמדו כל העם, ואין לשון עמידה זו מתפרשת כפשוטה, אלא כוונת הפסוק לשתיקה, שכשהתחיל עזרה לקרוא שתקו כל העם, הרי שאסור לדבר בשעת קריאת התורה. ואמור דחי, הביא שיש עומדים בשעת קריאת התורה וכן מנהג, מהרה מרוטנבורג, ומביאים ראיה מן הכתוב, וכפתחו עמדו כל העם. אבל הוא דוחה את דבריהם שהרי מבואר בסוגייתנו שהעמידה זו אינה אלא שתיקה ולא עמידה כפשוטו. ובדברי חמודות, במסכת ברכות, יישב את דברי המחמירים לעמוד, והוא מפני שבגמרה מבואר שרבי זעירא בשם רב חסדא חלק על רבה ברב אונה והביא מקור אחר שאסור לדבר בשעת הקריאה. ממה שנאמר ואוזני כל העם אל ספר התורה, הרי שלדעתו אין מפרשים את תיבת עמדו בלשון שתיקה, אלא לשון עמידה כפשוטו, ואם כן יש לעמוד בשעת קריאת התורה. והטס כתב שאף שמפרשים עמדו לשון שתיקה, אין מוצאים את הפסוק מפשוטו שצריך לעמוד, אלא שדרשו שהעמידה זו צריכה להיות בשתיקה. ומצינו שכינה כתוב שתיקה בלשון עמידה, שנאמר בספר איוב פרק ל"ב פסוק ט"ז במענה אליהו לאיוב. בספר איוב מסופר על איסוריו של איוב ובואם של שלושת חבריו לנחמו, ואחר כל דבריהם של שלושת חבריו שתקו, כי לא מצאו מענה לטענותיו של איוב. ואז פתח אליהו בן ברחל אבוזי במענהו, וראש דבריו מתנצל על שמעיז פניו לדבר בפני זקנים ממנו, ואומר שהמתין עד שראה שאינם מדברים יותר ושתקו לגמרי ולא ענו עוד. אז נאמר בפסוק ואוכלתי המתנתי עד שראיתי כי שאר החברים לא ידברו, כי עמדו ולא ענו עוד, שתקו ולא ענו עוד לאיוב, הרי שכתב הפסוק שתיקה בלשון עמידה. רבי זעירא אמר רב חסדא, רב זעירא אמר בשם רב חסדא, שהמקור שאסור לדבר בשעת קריאת התורה נלמד מאחה מפסוק זה שנאמר בספר נחמיה פרק ח' פסוק ג', ואוזני כל העם אל ספר התורה איתו אוזנם לשמוע את דברי התורה, וממילא ברור שלא דיברו בינתיים. חוזרת הגמרא לעניין ברכת כהנים, ואמר רב יהושע בן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו לפני עלייתו לדוכן לא יישא את כפיו, שנאמר שאו ידיכם קודש וברכו את השם. ודורשים שבשעת נשיאת כפיים צריכות הידיים להיות קדושות על ידי נטילתם במים. ונחלקו הראשונים, ממי שנטל ידיו לתפילה ולא ישיח דעתו צריך נטילת ידיים מיוחדת לדוכן או לא. שואל המנחת סוטה, איך נרמז דין נטילת ידיים בפסוק הזה? ועוד שהרי בפסוק כתוב וברכו את השם, ואיך דרשו לעניין ברכת כהנים שזו ברכה שמברכים את ישראל? והוא מתרץ שהיה קשה לרבי יהושע בן לוי בפסוק הזה שתי קושיות. א', מה הוא שאמר שאו ידיכם קודש, וכי מה עניין קודש אצל נשיאות כפיים? ב', ממשמעות הכתוב שאו ידיכם וברכו את השם, משמע שבכל ברכה שמברך האדם את הקדוש ברוך הוא יש לישא את כפה, ולא מצינו כן אלא בברכת כהנים בלבד, ולכן הוא מפרש בכוונת הכתוב שבשעה שתישאו כפיכם לברכת כהנים צריך שני תנאים. האחד, שיהיו הידיים קודש, כלומר שתתלו ידיכם מקודם, ושנית שתברכו את השם קודם הברכה, ולכן הסמיכה הגמרא לכאן את דברי רב לזר בן שמוע שלא נשא כפיו בלא ברכה. מביאה הגמרא מעשה שנשמע מתוכו על הברכה של הכהנים קודם נשיאת כפיים. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה באיזה זכות הארכת הימים? וכתוב בספר חסידים בסימן רי שיוד, אם ראית תלמיד חכם שהאריך ימים, דע לך שאוסיף דקדוקים על חברו דברים שאינם כתובים בתורה. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, במה הארכת הימים? אמר להן, שלוש הנהגות מיוחדות נהגתי כל ימי לפני משורת הדין. א', מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה, לא קיצרתי את דרכי דרך בית הכנסת להיכנס בפתח אחד ולצאת בפתח שכנגדו, ואפילו באופן המותר על פי דין. ב', ולא פסעתי על ראשי עם קודש, כשהיו התלמידים יושבים על גבי קרקע לא הלכתי ביניהם, שעל ידי זה הייתי נראה כפוסה על ראשם, אלא הקדמתי ובאתי לפני שהם ישבו או שישבתי בחוץ. ג', רב לזר בן שמוע היה כהן ולא נשאתי את כפיי לברכת כהנים בלא ברכה לפניה, כמו שתפרש הגמרא בהמשך. מבררת הגמרא מה היא מברך, איזה ברכה מברך הכהן לפני ברכת כהנים. אמר רבי זעירא, אמר רב חסדא, נוסח הברכה הוא ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. ואיכן מצינו שנצטוו הכהנים לברך ברכת כהנים באהבה דווקא? אומר רבי הרשב, נאמר אמור להם מלא בתוספת האות ו, ודרשו במדרש במדבר רבה וכן במדרש תנחומה בפרשת נשא. אמר להם הקדוש ברוך הוא לכהנים, לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל, תהיו מברכים אותם באנגריה, דרך מהירות וגערה, כאדון המצווה לעבד לעשות מלאכתו, ובבהילות, אלא תהיו מברכים אותם בכוונת הלב, כדי שתשלוט הברכה בהם. ואם כן, צריכים לברך באהבה, כלומר בכל לב. והמגן אברהם בסימן קוף כף ח' סעיף חי, מביא את דברי הזוהר שכל כהן שאינו אוהב את העם, או שאין העם אוהבים אותו, לא יישא את כפיו. כי הקרקר אימה אמר, כאשר עוקר הכהן רגליו בברכת העבודה ברצי ועולה לדוכן והוא מחזיר את פניו לארון הקודש עד שיסיים השליח ציבור את ברכת מודים, באיזה נוסח יתפלל שתהיה ברכתו כראוי? מפרשת הגמרא שאומר את הנוסח הזה, יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתהיה ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהיה בה מכשול ואבון. שואל המנחה חריבה, איזה מכשול יכול לצאת מברכת הכהנים שהיו הכהנים צריכים להתפלל שלא יהיה בה מכשול ואבון? הוא מתרץ על פי מה שדרשו חזל בבמית ברבה, יברך לך השם בממון, והרי יש עושר השמור לבעליו לרעתו, לכן מתפללים הכהנים שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ואבון, ותהיה ברכה, ברכה גמורה, ויהיה העושר לטובה. ועוד הוא מתרץ על פי דברי הזוהר בפרשת נסו, שכהן שאינו אוהב את העם או שאין העם אוהבים אותו, אסור לו לישא את כפיו, אם נושא את כפיו, הרי הוא בסכנה גדולה, ואם כן מבקשים הכהנים שלא יהיה בברכה זו שום מכשול ואבון, על ידי שנאת חינם וכדומה. והרי יעבץ כותב, שמכשול הכוונה שלא ייקשלו בדיבורם ובלשונם, כלומר שיאמרו את הברכה כהלכתה, ואבון הכוונה לאבונות המונעים נשיאת כפיים. וכי מהד הרפי מציבור אמאי אמר לאחר שגמר הכהן את הברכה ומחזיר פניו מהציבור ועומד ופניו לארון הקודש עד שיסיים השליח ציבור המברך את עמו ישראל בשלום באיזה נוסח התפלל שתקובל ברכתו לרצון. עד ברי איניגו ותהיה לימו במבואות העיר הפחיזדה לרב עוקבה ודרש שהוא אומר את הנוסח הבא, ריבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו. וכתב המערשה שברכת כהנים נקראת גזירה כפי מה שאמרו לאל בדף למתחת עמוד ב' שהברכה תלויה בקדוש ברוך הוא כמו שנאמר ואני אברכם. שהקדוש ברוך הוא מברך את ישראל כדעת רבי עקיבא, ואם כן, ברכת כהנים אינה אלא גזירת המלך עליהם, שהוא מתווה לברכת כהנים. כמו שאמרה שם הגמרא. אז אם כן, אמר רב חסדא לרב עוקבא, שאומר הכהן את הנוסח הזה, ריבונו של עולם עשינו מה שגזרת עלינו, אף אתה עשה עמנו, מה שהבטחתנו, להסכים על ברכתנו, כמו שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. וממשיך הכהן לבקש, כי לשון הפסוק, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. ויש סידורים שכתוב בהם את סיום הפסוק ואת האדמה אשר נתת לנו. וכתב הפרישה שאין לגמור את הפסוק שהרי בזמן הזה לא שייך לומר ואת האדמה אשר נתת לנו. וכן הסכימו הפוסקים. מביאה הגמרא כמה דינים בשם רב חסדא בעניין ברכת כהנים. אמר רב חסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהן לכופף ולקפל את חוליות האצבעות שהיו פשוטות ופתוחות בשעת הברכה עד שיחזירו את פניהם מן הציבור כלפי התיבה, והוא כשיתחיל שליח הציבור שים שלום כמבואר בהמשך הגמרא, ולא יכופפו אותם תכף בסיום ברכתם. בטעם הדבר, אומר הדבר שאול, מחמת הכבוד של הברכה להראות שאינו ממהר לסיים נשיאת כפיים. וכן משום כבוד הציבור שלא ייראה שברכתו להם הוא כמסע עליו ורוצה להיפטר ממנו מהר. אמר רבי זייר, אמר רב חסדא בשמו של רב חסדא, אין הקורא, אין השליח ציבור הקורא כהנים, רשאי לקרות כהנים כדי שיחזירו את פניהם לקהל לברכם, עד שיכלה אמן מפי ציבור. עד שיסיימו הציבור לענות אמן על ברכת הטוב שמחה ולכן נאה להודות, מפני ששני קולות אינם נשמעים כאחד. וכן אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה בברכת אשר קדישנו בקדושותו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, עד שיכלה הדיבור מפי הקורא שיסיים השליח ציבור לומר כהנים. וכן אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת הכהנים, בין על ברכת אשר קדישנו ובין על עצם הברכה שעונין אמן על כל פסוק ופסוק, עד שתכלה הברכה מפי הכהנים כדי שלא תהיה אמן חטופה. כתב אבר שבע שדין זה נאמר בכל הברכות כמבואר במסכת ברכות בדף ממזיין, ולא נשנה כאן אלא אגב שער הדינים. וכן אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת כהון ברכת יברך אחד שיכלה אמן מפי הציבור העונים על ברכת אשר קידישנו. ואמר רבי זירא, אמר רב חסדא בשמו של רב חסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר להסב את פניהם מן הציבור לאחר שסיימו את הברכות עד שיתחיל שליח ציבור בברכת שים שלום. ועד אז יעמדו כשידיהם פרוסות כשעת ברכת כהנים כמבואר לאל שאינם רשאים לקוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם, וכן אינן רשאים לעקור רגליהם מן הדוכן וללך למקומם, עד שיגמור שליח ציבור ברכת שים שלום. ובטעם הדבר, אומר המהרש"ל, כדי שיעריכו הכהנים בתפילתם שאחר ברכת כהנים עד שתכלה ברכה מפי שליח הציבור ויאמרו הקהל אמן הן על ברכת שים שלום והן על תפילת הכהנים. וערוך השולחן כתב, בטעם הדבר, שהוא כדי שתיגמר כל התפילה שהיא כנגד העבודה, ורק לאחר מכן ירדו כשם שירד אהרון מנשיאת כפיו בגמר העבודה כולה. הביאה הגמרא הלכות העוסקות בקריאת התורה דומות להלכות ברכת כהנים שנזכרו לאל. וגם את ההלכות דלהלן אמרם רבי זירא בשם רב חסדא. ואמר רבי זירא, אמר רב חסדא, אין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת העולה לתורה עד שתכלה הברכה מפי הקורא המברך קודם בקריאת התורה אשר בחר בנו מכל העמים. בזמן הגמרא היה עולה לתורה קורא בעצמו בתורה וממילא הוא גם בירך לפניה ואחריה. וכן אין הקורא רשאי להתחיל לקרות בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור שיסיימו כל הציבור לענות אמן על ברכתו. וכתבו הפוסקים שבזה לכל הדעות צריך להמתין שיכלה אמן מפי כל העונים, וממתין גם לאלו שטועים ומעריכים בעניית האמן, משום שחובה על כולם לשמוע קריאת התורה. וכתבו האחרונים שהמנהג שהקורא עונה אמן עם הציבור בקול רם, בזמננו שהעולה אינו קורא בקול וממשיך בו קצת יותר מן הציבור בכדי שיבינו שמתחיל לקרות ויתו אוזן לשמוע. ככה משנה ברורה בסימן קמ"א סעיף קטן י"ז. ממשיך רב זירא לומר בשם רב חסדא, וכן אין המתרגם המפרש את הפסוקים לעם בשפה הארמית. בזמן הגמרא היו נוהגים לתרגם את התורה לארמית כדי שיבינו העם, ואחר כל פסוק שקרא הקורא היה מתרגם את תרגמו. ובזמננו לא נהגו לתרגם משום שאינם מבינים ארמית ואין תועלת בתרגום, אומר השולחן ערוך בסימן קוף ממי סעיף ג'. אז אם כן, אינם מתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיכלה הפסוק מפי הקורא, בכדי שלא יפריע לשמוע את הקריאה, וכן אין הקורא בתורה רשאי להתחיל בפסוק אחר, עד שיכלה התרגום מפי המתרגם כדי שישמעו את הקריאה ושני קולות יחד אינם נשמעים. מביאה הגמרא הלכות נוספות בעניין קריאת התורה, וכולם אמרם רבי תנחום בשם רבי יהושע בן לוי. אומרת הגמרא, אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, המפטיר הקורא את ההפטרה בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה לפני קריאת ההפטרה, משום כבוד התורה שיהיה ניכר שהיא חשובה מן הנביא, שאין קוראים בנביא אלא מי שקרא מקודם בתורה, כאמור במסכת מגילה בדף חב ג' עמוד א'. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה במטפחותיו, כדי שלא יהיו הגוללים טרודים בגלילה ולא ישמעו את ההפטרה. והמאירי כתב בטעם ההמתנה שכדי שלא יעמוד הספר בלא גולל והוא מתעסק בהפטרה עד שיסיחו דעתה מגלילת ספר תורה, וכתב שלפי זה די להמתין עד התחלת הגלילה ואין צריך להמתין עד שיסיימו לגלול. בזמן הגמרא היו בתי הכנסת בשדות ולא היו יכולים להניח בהם את הספר תורה לפי שלא היה מקום המשתמר, ולפיכך היה דרכם להניח את הספר תורה במקום אחד המשתמר, ובשעת התפילה היו מביאים אותו מאותו בית לבית הכנסת ומניחים אותו בתיבה ופורסים בגדים נעים מסביב לתיבה לכבוד התורה. לאחר התפילה היו נוטלים את ספר התורה מן התיבה ומחזירים אותו לבית המשתמר, וכל העם היו יוצאים אחריו כמבואר להלן, שאינם רשאים לצאת עד שינטל ספר תורה, ואז היו מפשיטים את הבגדים הנעים מן התיבה. אומרת הגמרא, ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, בשמו של רבי יהושע בן לוי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה מהבגדים הנעים שעליה, בעוד הציבור בבית הכנסת ועדיין לא הוציאו את הספר התורה, מפני כבוד ציבור שהוא מטריח את הציבור להתעכב ולהמתין עד שיגמור להפשיט את התיבה, שהרי אסורים לצאת מבית הכנסת עד שיוציאו את הספר תורה כמבואר להלן, אלא יוליך את הספר התורה לבית המשתמר וילכו העם אחריו ויניחו במקומו, ואחר כך יחזור בעצמו לבית הכנסת ויפשיט את התיבה. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין הציבור רשאים לצאת מבית הכנסת עד שינטל ספר תורה מן התיבה כדי להניחו במקומו, ואף שעדיין לא הניחו במקומו רשאים הציבור לצאת מבית הכנסת. ושמואל אמר, אין הציבור רשאים לצאת מבית הכנסת עד שיצא ספר התורה מבית הכנסת דרך הפתח, אבל קודם שיצא מבית הכנסת אף שכבר ניטל מן התיבה אסור לצאת. מפרש את הגמרא, ולא פליגי, אין מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי ושמואל, ואף שרבי יהושע בן לוי התיר לצאת מבית הכנסת מיד כשניטל ספר התורה ואף קודם שיצא, ושמואל אסר לצאת עד שיצא, אין כאן מחלוקת, אלא כל אחד מהם דיבר באופן אחר. דברי רבי יהושע בן לוי אמורים באופן דאיקא פיתחא אחרינא, יש לבית הכנסת פתח אחר נוסף על הפתח שספר התורה יוצא דרכו, ולפיכך רשאים הציבור לצאת מבית הכנסת דרך הפתח הנוסף גם קודם שיצא ספר התורה מן הפתח הראשון, ואין בזה חשש ביזיון לתורה. דברי שמואל אמורים באופן דלק הפתחה אחרינה, אין לבית הכנסת אלא פתח אחד, וממילא מוכרחים הציבור לצאת דרך אותו פתח שיוצא ממנו ספר התורה, ובזה צריכים להקפיד שיצא ספר התורה תחילה ולא ייצא אדם בפתח הזה קודם ספר התורה אלא אחריו, משום כבוד התורה. אמר רבא ברא אינא, חכם ששמו ברא אינא, אז ברא לי, הסביר לי את הטעם שאסור לצאת מן הפתח קודם ספר התורה אלא אחריו, שנאמר בספר דברים פרק י"ג פסוק ה', אחרי השם אלוקיכם תלכו, ובא לרמז שיש ללכת אחר התורה ולחלוק לכבוד. חוזרת הגמרא לדון בעניין ברכת כהנים. בזמן שהכהנים מברכים את העם, מה הם אומרים, מה העם אומרים, כדי להראות שהם מודים להשם על ברכותיו שהוא מברך אותם, והברכות נוחות להם. מבארת הגמרא, אמר רבי זעיר, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, בברכת כהנים שבשחרית בכל יום יש להם לומר שלושה פסוקים אלו האמורים בתהילים קוף ג', ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, ברכו השם כל צבאיו משרתיו עושי רצונו, ברכו השם כל מעשיו בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את השם, ושלושה פסוקים אלו כנגד שלושת פסוקי ברכת כהנים. מבררת הגמרא, בברכת כהנים שמברכים במוספת השבת, מה הם אומרים? שכיוון שהיא נשיאת כפיים חדשה שאינה נוהגת בכל יום, יש לחדש באמירה חדשה. מפרשת הגמרא, אמר רבי יסי, יש להם לומר את הפסוקים הללו בתהילים קופלה מדלת, שיר המעלות הנה ברכו את השם, כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות ציו ידיכם קודש וברכו את השם, וכן את הפסוק מן המזמור הבא בתהילים קופלה מדהי, ברוך השם מציון שכון ירושלים הללויה, שגם הם שלושה פסוקים כנגד שלושת פסוקי ברכת כהנים. שואלת הגמרא, ולי מנמי, יברכך השם מציון עושה שמיים וארץ, דכתיב באו עניינה, שיאמרו גם את הפסוק השלישי שבמזמור קופלה מדלת בתהילים שהתחילו לאומרו, ומדוע עברו למזמור הבא בפסוק ברוך השם מציון שכון ירושלים הללויה? עונה הגמרא, אמר רב יהודה בריידר, רב שמעון בן פזי, מתוך שהתחיל בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, ששני הפסוקים הראשונים עוסקים בברכת ישראל הקדוש ברוך הוא, לכן מסיים בפסוק השלישי בפסוק מן המזמור הבא עוסק גם הוא בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, והוא ברוך השם מציון. ואינו מסיים בפסוק יברך השם מציון, שהיא ברכה של הקדוש ברוך הוא לישראל. וכתב בתורת הקנאות שאף שהכתוב עצמו לא הקפיד על כך, שהרי אף על פי שפתח המזמור בברכותיו של הקדוש ברוך הוא סיימו ויברך השם מציון, מכל מקום באמירת העם יש להקפיד יותר, כמו שמצאינו במסכת ברכות בדף י' עמוד ב', שאף שנאמר בכתוב יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, שינו חכמים ולא רצו לקבוע כן בנוסח הברכה, ותקנו לומר ובורא את הכל, כדי שיהיה לשון מעולה. מבררת הגמרא במנחת הדתעניתא, בתפילת המנחה שבתעניות שנושאים בהם כפיים, תקנו חכמים שיהיו מבקשים רחמים בשעת ברכת הכהנים, שיהיה עת רצון. בתפילת מנחה שבכל יום הם נושאים כפיים, משום שזמן המנחה הוא זמן שמצוי שכרות, ובהם שיקור או אפילו שטוי מעט אסור לו לישא כפיו, אבל בתעניות מתוך שאסורים באכילה ושתייה לא שייכת שכרות ונושאים כפיהם, כמה מבואר במסכת תענית בדף חבב עמוד ב'. מה יאמרי? מה אומרים העם? מבארת הגמרא, אמר רבא חבר יעקב, יש להם לומר שלושה פסוקים אלו אמורים בספר ירמיה פרק י' פסוקים ז' ט'. אם אבוננו ענו בנו, השם עשה למען שמך, כי רבו משובתנו לך חתנו, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ וכאורח נטל אלון? למה תהיה כאיש נדם, כגיבור לא יוכל להושיע? ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו לקרא, אל תניחנו. מבררת הגמרא בברכת כהנים שמברכים בתפילת נעילה דיום עד כיפורי, של יום הכיפורי, מה יאמר, מה אומרים הציבור בשעת הברכה? אמר מר זוטרא ואמרי לה, ויש אומרים שלא מר זוטרא אמר זאת, אלא במתנית התנא בברייתא שנינו, שאומרים פסוקים אלו בתהילים קכ"ח, הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, יברך לך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך שלום על ישראל. מפרשת הגמרא את זמן וצורת אמירת הפסוקים האלו בברכת כהנים, היכן אומרן? אי מתי אומרים הציבור את הפסוקים הנזכרים לאל? רב יוסף אמר, הציבור אומרים את הפסוקים בין כל ברכה וברכה, בין כל פסוק ופסוק, לומר לאחר תיבת וישמריך ויחונקה ושלום. ורב ששת אמר, הציבור אומרים את הפסוקים בהזכרת השם, בשעה שהכהנים מזכירים את שם השם בתוך הברכה. אומרת הגמרא, פליגין נחלקו בה רב מרי ורב זביד באופן אמירת הפסוקים. אחד אמר שהיו אומרים פסוקה לקבל פסוקה, פסוק כנגד פסוק, דהיינו כאשר היו הכהנים אומרים את הברכה הראשונה שהיא יברך לך השם וישמריך, היו העם אומרים כנגדה את הפסוק הראשון משלושת הפסוקים הנזכרים. ולאחר הברכה השנייה אמרו את הפסוק השני, ולאחר הברכה השלישית אמרו את הפסוק השלישי. ואחד אמר, הכל פסוקה אמר לו ולחולו. על כל פסוק מברכת כהנים אמרו הציבור את כל שלושת הפסוקים, נמצא שחזרו שלוש פעמים על כל הפסוקים. מביאה הגמרא שלוש דעות בעניין, האם ראוי לומר פסוקים אלו רק במקדש או אף בגבולין, או שאף במקדש אין ראוי לאומרם. אמר רב חייא בר אבא, פסוקים אלו לא נתקנו לאומרם, אלא בברכת כהנים שבמקדש, לפי שמזכירים בה את השם המיוחד, ולכבוד השם המיוחד, תקנו לומר את הפסוקים. וכל האומרן בגבולין מחוץ לבית המקדש, שאין מזכירים את השם המיוחד, אינו אלא טועה. דעה שנייה, אמר רב חנינא בר פפא, אף במקדש אין ראוי לומר פסוקים כלל בעת ברכת כהנים. תדע, אביא לך ראיה, דבמקדש נמי לא מבעי לממרינו, שגם במקדש אין ראוי לומר את הפסוקים הללו, משום דכלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין, ואם כן גם בברכת כהנים ראוי לשתוק כשמברכים אותו ולהאזין ולא לומר דבר. דעה שלישית, אמר רבי יחיא בר חנינא, ראוי לומר פסוקים אלו אף בגבולין מחוץ לבית המקדש, ואף שאין מברכים בשם המיוחד. תדע, אביא לך ראיה, דבגבולין נמי מבעי לממרינו, גם בגבולין מחוץ לבית המקדש יש לאומרה, משום שכלום יש עבד שמברכים אותו ואינו מסביר פנים, וכי יש עבד שמברכים אותו ואינו מראה לרבו שברכתו חשובה לו ועריבה עליו ורוצה לגמול לרבו עבורה. ואם כן יש לומר פסוקים שבהם הוא מסביר פנים לרבו ומראה שברכת רבו חשובה בעיניו. אמר רבי אבאו, מריש, מתחילה אבי אמינה להו, הייתי נוהג לומר פסוקים אלו בברכת כהנים, אבל כיוון דחזינה לי לרבי אבא דמנעקו דלא אמר להו, שנוהג שלא לאומרם, אננמי לא אמינה להו, אני גם כן הפסקתי לאומרם. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדף למתת במסכת סוטה, עם הצגת שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק וכפתחו עמדו כל הקהל? שאלה שנייה, מה נלמד מהפסוק שאו ידיכם קודש וברכו את השם? שאלה שלישית, כהן שנטל ידיו ושחרית, האם צריך לשוב וליטול שוב לפני עלייתו לדוכן? שאלה רביעית, מפני מה העריך רבי אלעזר בן שמוע ימים? שאלה חמישית, האם יכולים הציבור לצאת מבית הכנסת לפני שיצא ספר התורה? והשאלה האחרונה, כנגד מה אומרים הציבור ג' פסוקים בברכת כהנים? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף למתת במסכת סוטה, וחותמים אנו את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא.
ולמקרוא ולמשנות ולליב ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים
שתי משניות בכל יום ובעזרת השם כך, במשך שש שנים מסיימים שס משניות. אוחזים אנו במסכת שקלים פרק ד' משנה ב'. המשנה ממשיכה במניין הדברים שעושים בכסף תרומת הלשכה, אומרת המשנה פרה אדומה ושעיר המשתלח להזזל ביום הכיפורים, ולשון של זהורית חתיכה של צמר אדום שמשליחים לתוך שריפת פרה אדומה, באין מתרומת הלשכה, כלומר הם נקנים בכסף התרומה, כי יפה הם נחשבים כצורכי קורבנות ציבור. כעת מונה המשנה את היעודים של שערי הלשכה, דהיינו הכסף הנשאר בלשכה לאחר הפרשת התרומה. כבש פרה, גשר מיוחד שנבנה מהר הבית למקום שריפת הפרה האדומה כדי שילכו לה ומתעסקים בעשיית הפרה, וכבש, שעיר המשתלח, גשר שנבנה מהר הבית אל מחוץ לעיר כדי להוציא עליו את השעיר להזזל ביום הכיפורים, ולשון שבין קרניו, חתיכת צמר אדום שקושרים בין קרני השעיר המשתלח בשעת תחייתו מהצוק ועמת המים שהייתה עוברת בעזרה, וחומת העיר ומגדלותיה וכל שאר צורכי העיר, כגון חפירת בורות, תיקון הרחובות והשווקים ושמירת העיר, כל אלה באים משערי הלשכה. אבא שאול אומר, כבש של פרה אדומה, כהנים גדולים עושים אותו משל עצמן, כלומר, כל כהן גדול שמזדמן לו לעשות פרה אדומה, בונה את הגשר מבית המקדש להר הזיתים, מכספו. מסכת שקלים פרק ד' משנה ג', מותר שערי הלשכה, המעות שנותרו משערי הלשכה לאחר שנעשו צורכי העיר ושאר הדברים הנזכרים לעיל במשנה השנייה בפרק, מה היו עושים בהן? עונה המשנה, לוקחים בהן יינות, שמנים וסלטות. סלטות זה סולת בלשון רבים וחוזרים ומוכרים אותם ליחידים הצריכים להקריב מנחות ונסחים. והשכר, הרווח ממחירתם הולך להקדש, דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, אין מסתכרין משל הקדש, אין עושים מסחר בממון של הקדש, שגנאי הוא להקדש ולא משל עניים. וכן אין עושים מסחר בממון צדקה מיועד לחלוקה לעניים, שמה יזדמן עני הצריך לממון, ולא יהיה ממון הצדקה מזומן לתת לו. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, תצזיין באייר. למד א' באומר תפשין פי ג' סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי הלא הודף למתת. במסכת סוטה מרחק 10 דפים. ועשרה ימים בעזר השם ובישועתו, מסיום מסכת סוטה על ממתת דפי הישתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, טוב באייר. י"ז באייר, תשפ"ג, ונלמד את דף מם, הדף ה-40 במסכת סוטה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיתה, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.